עד לקראת פורים לעסוק בפרקי ביוגרפיה. יש הרבה מאוד פרקי ביוגרפיה, שחלקם הם גלויים ממש, שהם כתובים בצורה מפורשת. דברים שדוד מתעד אותם, בבורכו מפני אבשלום, פרק ג', כן, זה, יש לו סימון מיוחד שזה אירוע שקורה. יש פרקים סמויים, שעליהם עוד נדבר בהמשך, שלא מבינים אותם כפרקי ביוגרפיה, רק אחרי שמתעמקים בהם, מגלים שיש פה רמזים לדברים שקרו בחייו של דוד. וכמו שאמרתי, יש הרבה מאוד פרקים ביוגרפיים, זה קובץ גדול מאוד של פרקים. והיום אני רוצה לעסוק בשניים. שניים, כי זה יפה לראות את זה, את שני פרקים הללו. פרק נון זין ופרק קוף מבית. מה המחנה המשותף שלהם? אני כבר יכול לחלק לכם פה דפים. את התנך נצטרך כדי להשוות לספר שמואל. זאת ביוגרפיה, זה דורש, אם אפשר, חלקו את זה. כן, שני פרקים שהביוגרפיה שבהם זה ביותו במערה. למנצח על תשחט לדוד נחתם בבורכו מפני שאול במערה. יש לי את... הפרק השני, קוף מבית, משכיל לדוד ביותו במערה תפילה. אז כמובן יש לשאול את עצמנו, האם זה באותו אירוע, שני אירועים. כיוון שאנחנו יודעים את ההיסטוריה של דוד, אנחנו יודעים שדוד הסתתר במערה פעמיים. יש שני אירועי מערה. אחד בפרק כ"ב, ספר שמואל א', השני בפרק כ"ד. וכמובן האתגר הראשון זה לנסות לברר האם כל פעם שהוא היה במערה הוא כתב פרק תהילים. זאת אומרת, האם יש להצמיד פרק מסוים בתהילים למערה מסוימת, או שזה משהו יותר כללי, מין זיכרונות כאלה שלו, שהוא כותב אחר זמן. זאת אומרת, ברור שהוא כתב את זה אחר שהוא יצא מהמערה, בתוך המערה אין תנאים מתאימים, גם הוא יצא מיד, הוא קרא לשאול אחר כך. לא נראה שהוא הספיק לכתוב שם משהו תוך כדי. האם יש קשר בין הדברים? וזה אגב דבר מאוד מעניין, בלימוד של פרקי ביוגרפיה, זה אחד הדברים היפים בפיתוח של תהילים, אפשר כל דבר, כל פרק לנתח אותו כמו שאמרתי, בשיטה שלמדנו עד כה, של חלוקה על פי קריטריונים, הכי פרמטרים מדויקים, ומזה להגיע, כי גם הפרקים הביוגרפיים הם נכתבו באופן של... יציקת תוכן לתוך צורה, לתוך מבנה. ברור שזה כך. רק אני אומר, מה שיפה בביוגרפיה זה שזה, התהילים מאיר דברים שאתה לא שם לב בפרק עצמו. זה מחדד איזושהי היבטים נפשיים של דוד, תחושות שלו. זה מה שיפה בדרך הזאת ללמוד. זאת אומרת, חייבים להשוות את זה לאירוע עצמו ולנסות להגיע גם למסקנות מכוח מה שהוא כותב בתהילים, להבין את תהילים מתוך הנסיבות. ולהבין את הנסיבות מתוך תהילים. שזה בעיניי אפילו יותר חשוב כרגע ממבנה של הפרק והצורה, למרות שזה בהחלט יכול ללכת גם פה. זה לא מפריע. אז בואו נתחיל עם פרק נ"ז. אז אולי בכל זאת נעשה את זה בשיטה שעשינו עד כה. ננסו למצוא, לחלק את הפרק לפי הפרמטרים שאפשר לגלות. ונשווה את זה. לשני האירועים שאנחנו מכירים, נראה למי זה יכול להתאים. אפשר לצלח גם בדרך השלילה, האם זה לא מתאים לפרק אחד, האם כן מתאים לפרק השני, גם זה אפשרות.
איזה פרקים בשמואל
ב'? כ"ב וכ"ד. שמואל ב', כ"ד וכ"ב. אבל בואו נעשה קודם כל לנתח את פרק נון זין. בשמואל א', טוב, שמואל ב'.
שמואל
א'? כן, בזמן שהוא ברח משאול. שמואל, ההבדל בין שמואל א' ושמואל ב' זה מות שאול. שמואל א' יש שאול, ושמואל ב' כבר אין שאול. יש לכם מה להציע? כן. אז זהו, השיטה שלנו קודם כל לנתח את הפרק לחלקים באופן כללי, ואחרי זה לראות מה הפרמטר לזה, מה מאיפה זה בא. כן, או כמה חלקים, מספר, תציעי מספר. שלושה חלקים. אפשר לקחת פה עוד דפים, אתם רוצים? סליחה. מדובר על שלושה חלקים. איפה את רואה אותם? כן, הפסוק א' הוא כותרת. לא נחשיב אותו. אז אני מציע חלוקה אחרת, לא מה שאת מציעה, התחלת לפורר את זה קצת, אז הייתי מציע בעצם חלוקה בסיסית לשניים, מאוד בולט, חלוקה לשניים, מפסוק וב, רואים מיד שפסוק וב, עד סוף הפרק זה יחידה בפני עצמה, כי הוא פסוק שחוזר על עצמו, נכון? רומה על השמיים אלוהים על כל הארץ כבודיך, וגם פסוק האחרון י' ב' רומה על שמיים אלוהים על כל הארץ כבודיך. כן, זה ממש נותן איזה תיחום מאוד מאוד בולט, לא צריך אפילו להבין את התוכן, רואים שיש פה מסגור של איזה עניין, שהוא כאילו פרק בפני עצמה, כאילו יחידה בפני עצמה, והחלק הראשון. החלק הראשון עומד בפני עצמו, החלק השני עומד בפני עצמו. כמובן שהם קשורים בגלל האירוע שהם מתארים, מתארים את אותו אירוע. בבורכו בפני אבשלום, במערה. עכשיו כשאני מסתכל על החלק הראשון, אני מגלה מה שתזכרת, רואים מיד את ההבחנה, בגופים. כל פסוק הוא פונה בגוף שונה. הפסוק הראשון, פסוק ב', חונני אלוהים חונני, כי וכך עשי הנפשי, ובצל כנפיך אחסה, עד יעבור אבות. אתה, גוף שני. כן, הוא פונה לקדוש ברוך הוא בגוף שני. פסוק ג' מדבר על הוא, אתה, זה הולך, אתה הוא אני, אתה הוא אני, כן? פסוק ג' אומר, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי, ישלח ממשמיים ויושיעני חרף שועפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ועמיתו. זאת אומרת, שני הפסוקים, ג' וד', שני הפסוקים האלה, הם בגוף שלישי. הם בגוף שלישי, הוא, כן? אלוקים, הוא יעשה זאת, הוא יגרום, הוא יקה. ופסוק ה' עומד בפני עצמו. זאת אומרת, החלק הראשון מחולק לשלושה חלקי משנה, שהפרמטר לחלוקה זה הגוף, כן? פסוק ב' שהוא פונה בגוף שני, פסוק ג' פותח בגוף שלישי, ג' ד' בגוף שלישי, ופסוק ה' מדבר בגוף ראשון, נפשי בתוך לבאים, אשכבה לוהטים בני אדם, שיניהם חניתי וחיצים, ולשונם חרב חדה. כן, נפשי בתוך זה. מה הרעיון של זה? כאילו, למה דוד משתמש באפקט הזה של אתה, הוא, אני? עכשיו בואו תראו את המבנה, זה המבנה. כן? זה שלושה, הוא יוצק פה מדרגות של שלושה גופים, ולתוך זה הוא זורק את התוכן. התוכן ניצק, הוא יוצק את התוכן לתוך המבנה הזה, שבעצם המבנה מתאר קרבת אלוקים גדולה בגוף שני, תחושת ריחוק, אף על פי שיש בה ביטחון, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי, ישלח משמיים ביושיעני, ביטחון גדול בהשם, חרף שועפי סלע, מין תפילת ביטחון, אבל בממד של ריחוק. זאת אומרת, הוא לא עומד עכשיו מול הקיר ומתפלל, אלא זה מין איזו הצהרה כזאת, שהוא אומר, הוא יעשה זאת. והחלק השלישי, שזה מדבר על עצמו בגוף ראשון, מתאר את תחושת המציאות. כן? התפילה, נקרא לזה כך, הביטחון והמציאות. עוד פעם, תפילה, חונני אלוהים חונני, כי בכך עשי הנפשי, בצל כנפיך יחסה, עד יעבור אבות. אחר כך אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי, ישלח משמיים ויושיעני, חרף שועפי סלע. חרף, שועפי סלע, כן. אני חושב שזה אולי אותו משמעות, רק שזה אולי זה בהווה, כאילו. חרף שועפי סלע. לא משהו חרפה? יכול להיות. ישלח אלוהים חסדו ועמיתו. אין נפשי בתוך לבאים. מה עוד יכול להיות האפקט של הדבר הזה? כאן תראו כמה קריאה בפשט השוואה לאירוע עצמו, איך היא עוזרת להבין את התוכן של תהילים. למה דוד השתמש באפקט הזה של גוף שני, גוף שלישי וגוף ראשון? זה נותן שני ממדים. קודם כל זה מין סולם כזה. מרגישים את הסולם שיש פה. כן? זה כאילו משתמש בשלושה ממדים. והחלק השני, אז אמרנו, משאירים פתוח כרגע להבין את האפקט של שלושת הגופים, שתכף נשווה.
מה שלושת החלקים תפילה?
החלק הראשון זה תפילה ודאית, חונן אלוהים. החלק השני זה קריאת ביטחון, נכון? הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא ישלח, זה מין אמירת ביטחון כזאת, זה לא תפילה, הוא לא מתפלל, אנא השם או שיהנה. הוא אומר, אלוקים יעשה זאת, תמיד הוא עושה, יעשה גם הפעם. והתיאור השלישי זה המציאות. נפשי בתוך לבאים, השכבה לוהטים, בני אדם שיניהם חנית וחיצים ולשונם חרב חדה. כן? לכאורה, אגב, על פניו זה צריך להיות סדר הפוך. נכון? נפשי בתוך לבאים שרוצים לשחוט אותי, לדחוף אותי, לאכול אותי, לנשוך אותי, חיות בר כאלה. נכון? על זה צריך אמירת ביטחון. בעצם צריך לקרוא את זה הפוך. הסדר צריך להיות הפוך. אתם מבינים למה? מובן? למה הסדר צריך להיות הפוך? היה צריך להיות נפשי בתוך לבאים, משכבה לוהטים, בני אדם שיניהם חנית וחיצים, לשונם חרב חדה. ישלח משמיים ויושיעני, יקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי, ישלח משמיים ויושיעני, חרף נפשי, חרף שואפי סלע, ישלח אלוהים חסדו ועמיתו. חונני אלוהים חנני, כי בך חסי הנפשי, ובצא כנפיך יחסה, עד יעבור עבוד. זאת אומרת, וההיגיון של המציאות אל מול ביטחון, אל מול תפילה, זה הסדר שלנו. איך אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא? מלמטה למעלה. זאת אומרת, אני מרגיש מציאות שלילית, קשה, אני אומר לעצמי, אין אדם מתפלל אלא מתוך ביטחון, כי אם אדם אין לו אמונה וביטחון בשם, אז למי הוא קורא? למי הוא מתפלל? אז יש לו קודם כל אמונה וביטחון בשם, הוא יכול אפילו להצהיר אותה, ללמד אותה, ואחר כך הוא מתפלל, זה השלב השלישי. פה הסדר הפוך, מעניין למה. בסדר, שמים לב? כן, למדנו את זה פעם בפרק כ"ז, למדנו אירוע אישי, ראינו שדוד משתמש באפקט הזה, ותמיד יש לזה הסבר. פה ההסבר הוא הכי פשוט, ממש הסבר פשוט. ונראה את זה תכף. הסבר מציאותי, זאת אומרת, כשנראה את המציאות, מה היא הייתה, אז נבין למה הוא כתב את זה בסדר הפוך. בגלל שזה סדר הפוך, אתה אומר, שמא דוד מבולבל, לא יודע, האמירות פה הן מאוד מאוד חדות, זה לא בלבול. מלבול זה לא המילה המתאימה, גם את המציאות הוא מתאר בצורה מדויקת, התפילה היא רצינית, הביטחון הוא ביטחון. פה נראה דווקא מאוד שקול, מאוד מדוד. אבל...
החלק השני של הפרק הוא מאוד חזק, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שיש את החלק הראשון היה פה איזה
פילה. כן, כן. והחלק השני, היתרון הגדול שלו, שהוא מסודר לגמרי, יצוק, ממש תבנית. בסדר? יש בזה קריאה ראשונה, קריאה האחרונה שהיא אותה קריאה, הוא חוזר לאותה קריאה, כן? ובתווך יש איזו התחשבנות כזאת. בואו נראה אותה עכשיו בפנים. נראה אם יש לזה חלוקה פנימית. חלק השני מתחיל פסוק וו. כן, יש לכם לדפים? כולם קיבלו. רומה, רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, קראו לפני שיחה, שיחה, נפלו בתוכה סלע. זה תיאור מעניין, כן? קודם כל הוא קורא לקדוש ברוך הוא, פסוק וו זה קריאה, פסוק זין זה תיאור של מצב, ועכשיו הוא חוזר לדבר על עצמו. נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי השירה והזמרה. שימו לב, מתפילה זה הפך לזמר, שירה וזמר. אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העירה שחר. עודך בעמים, אדוני, אז זמרך בלאומים. כי גדול עד שמיים חסדך, ועד שחכים עמיתך. רומה על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך. מה מסתבר לו? זאת אומרת, מה מסתבר מתוך התוכן של זה? שקרה משהו מאוד מאוד חיובי. ומה הדבר החיובי שקרה? שהרשת שהם תמנו לי, הם נפלו בה בעצמם. הם נפלו בה בעצמם. ורואים שיש פה גדול עד שמיים חסדך, אגב, שימו לב כמה פעמים המילה שמיים. שימו לב כמה פעמים שמיים נמצאים פה. איפה נמצא דוד? בשמיים. לא. איפה נמצא? במערה. שמיים זה בדיוק מה שלא רואים. אין שמיים. בסדר? רומה על שמיים אלוהים, פסוק ראשון. נכון? אחרי זה העיר השחר, גם זה מעניין, להעיר את השחר, הרב נכנס פה פתאום להעיר את השחר, נמצאים בחושך, בתוך המערה, חושך מוחלט, אין שחר ואין לילה ואין יום, הכל חושך אחד גדול. העיר השחר. כי גדול עד שמיים חסדיך, רומה עד שמיים, שלוש פעמים שמיים ושחר אחד. כן? מעניין מאוד. שחקים, איפה יש גם? ועד שחקים עמיתיך. יפה, אז יש לנו אפילו עוד פעם, עוד משהו. מעניין מאוד, המציאות הזאת שהוא נמצא במערה, והוא מדבר על שמיים. אז בואו ניכנס עכשיו לסיפור המקורי, בואו נבחן קודם את פרק כ"ב ונראה אם הוא מתאים. מה הייתה העלילה שעליה אפשר שהפרק הזה נכתב? אז בואו תסתכלו בשמואל א' פרק כ"ב. אחרי שדוד המלך עוזב את הפלישתים, יותר נכון ככה, הוא עוזב את נו עביר הכהנים, מתוך דאגה בלב שדואג האדומי ראה אותו, קלט אותו, ולכן הוא מבקש חרב, אבל במקום להרוג בדואג האדומי, חשש גדול למה שהוא יעשה, אחר כך הוא מצטער על זה. אני הסיבות היא בכל בית אביך, שהוא לא חשש, זאת אומרת הוא חשש ולא עשה עם זה שום דבר. והוא עצמו ברח לפלישתים, כדי להתחמק מכל החיפוש הזה של שאול ודואג. ואז כן, הוא לוקח את ה... הוא הולך לפלישתים, הם חושבים אותו למשוגע, מטיב ריר על זקנו, עושה את עצמו משוגע. ובפרק כ"ב, תחילת פרק כ"ב, וימלט אל מערת אדולם. הנה המערה הראשונה שדוד נמלט אליה, אחרי שהוא היה בפלישתים, אחרי שהוא לקח את חרב גוליית. ומצטרפים אליו אנשים, תראו איזה אנשים מצטרפים אליו, כתוב שם כך. אז קודם כל, וישמעו אחיו וכל בית אביו, וירדו אליו שמה. משפחת אביו, כן, יואב ואבישי, כל האנשים שילוו אותו אחר כך כל חייו, מצטרפים אליו ויותו במערה באדולם. והתקבצו אליו כל איש מצוק, כל אדם שיש לו קושי, בדרך כלל קושי כלכלי, וכל איש אשר לא נושה, וכל איש מר נפש, מר נפש, ויהי עליהם לשר, והיו עמו כ-400 איש. כן, מתארגנת קבוצה בתוך המערה, מערה גדולה מאוד, מערת אדולם, יכולה לבלוע שם 400 גברים ועוד כנראה נשים וילדים. ודוד עוזב את המקום. וילך דוד משם מצפה מואב, משאיר שם את אביו ואמו. נכון, אז פה במערה הזאת בעצם לא קורה שום דבר. במערה הזאת לא קורה שום דבר. חוץ מהאספות של אנשים, נאספים שם בתוך המערה, קשה לסמן שם איזה משהו שהוא יוצא דופן. אז בואו נעבור למערה הבאה. כן, אז הנה, בבקשה. פרק כ"ד. פרק כ"ד. ויהי כאשר שב שאול מאחורי פלישתים, ויגידו לו אמור, הנה דוד במדבר עין גדי. ויקח דוד ויקח שאול 3,000 איש בחור מכל ישראל, וילך לבקש את דוד ואנשיו על פני צורי היעלים. ויבואו אל גדרות הצאן על הדרך, ושם מערה. ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו בירכתי המערה יושבים. כן, בואו נצייר רגע את התמונה. דוד יושב בתוך המערה בפנים. עכשיו, מי שבא מבחוץ, הוא לא רואה, הוא בא מהאור, הוא לא רואה בחושך שום דבר, העיניים שלו לא התרגלו לאפלה, ואם האנשים שם בפנים יושבים בשקט גמור ולא מדליקים שום אור, אי אפשר לראות אותם. בפרט במערות מסתור כאלה, שיש כל מיני כוחים לבעלה, שאתה לא, בכלל לא יכול לדמיין שיש שם מישהו. והוא נכנס שם לעשות את צרכיו, נכנס שירותים, ותראו מה קורה בשם במערה. ויאמרו אנשי דוד אליו, כן, הם רואים לפי הצללית שבפתח המערה, זאת אומרת, אנשים שיושבים בתוך המערה, רואים החוצה, הם רואים באור. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום, אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. ויקום דוד, דוד שומע בקולם, הם בטוחים שהוא עוד מעט ישמעו איזה צעקה קלה ושאול ישוסף. ודוד קם והולך, זוחל ככה בשקט גף, רואים מכאן איזה לוחם היה דוד. כן, להגיע מירקתי מערה עד המקום שבו שאול יושב, ולהצליח לחתוך לו את כנף המעיל, בלי שהוא שומע, בלי שהוא מרגיש בך שמישהו זוחל מאחוריו, זה רק מראה איזה מיומנות יש לדוד המלך, כן, איזה לוחם הוא היה. ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. כן, גם מבינים איזה חרב הייתה לו, שלא משמיע אפילו צט של חיתוך, סכין יפני זה קטן ליד זה. ויהי אחרי כן, ויך לב דוד אותו, על אשר קראת את כנף אשר לשאול. ויאמר לאנשיו, חלילה לי מאדוני, אם אעשה את הדבר הזה לאדוני, למשיח אדוני, לשלוח ידי בו, כי משיח אדוני הוא. וישסע דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנם לקום אל שאול. ושאול קם המערה, וילך בדרך. היקום דוד אחרי כן, ויצא מן המערה, ויקרא אחרי שאול למור, אדוני המלך. ויבט שאול אחריו, תראו ששאול הבין מה קרה פה. שאול תפס מה התרחש פה. ויבט שאול אחריו, ויקוד דוד אפיים ארצה וישתחו. כששאול מסתכל אחרונית ורואה את דוד, כנראה בטווח קצר מאוד אחד מהשני, דוד נופל על פניו ומשתחווה לפניו. ויאמר דוד לשאול, למה תשמע את דברי אדם למור, הנה דוד מבקש רעתך. הנה היום הזה, אשר ראו עיניך. עיניו לא ראו, כי הוא נכנס למערה בלי לראות שדוד נמצא שם. היום הזה ראו עיניך את אשר נתנך אדוני היום בידי במערה, ואמר להורגך, ותחוס עליך. ואומר, לא אשלח ידי באדוני, כי משיח אדוני הוא. ואבי ראה גם ראה את כנף מעילך בידי. כי בחורתי את כנף מעילך ולא הרגתיך, דע וראה כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך, ואתה צודה את נפשי לקחתה. ישפוט אדוני ביני וביניך, ונקמה אני אדוני ממך, וידי לא תהי בך. כאשר יאמר משל הקדמונים, רשעים יצא רשע, וידי לא תהי בך. לא תהיה בך. אחרי מי יצא מלך ישראל? אחרי מי אתה רודף? אחרי כלב מת? אחרי פרוש אחד? והיה אדוני לדיין ושפט ביני וביניך, ויירה וירא וירב את ריבי וישפטני מידיך. ויהי ככלות דוד לדבר את הדברים האלה אל שאול, ויאמר שאול, קולך זה בני דוד? וישא שאול קולו ויבק. ויאמר אל דוד, צדיק אתה ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה, ואתה הגדת היום את אשר עשית איתי טובה, את אשר סגרני אדוני בידיך ולא הרגתני. וכי ימצא איש את אויבו ושלחו בדרך טובה, ואדוני ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשית לי. ואתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך וקמה בידיך ממלכת ישראל. דברים כדורבנות. ואתה ישבה לי באדוני אם תחריד את זרי אחריי ואם תשמיד את שמי מבית אבי. וישבה דוד לשאול וילך שאול אל ביתו, פיטר את עצמו, סוף סוף הוא הולך הביתה, אחרי שהוא אמר לדוד גלויות, אתה תהיה המלך והמלכות תקום בידיך. זה שאול שהיינו אוהבים לראות עד סוף חייו, אבל לצערנו זה לא הסתיים ככה. ודוד ואנשיו עלו על המצודה. זה הסיפור כולו. עכשיו תראו כמה שהפרק שאנחנו קוראים הוא בול. בול. שני החלקים של הפרק זה שני חלקי הסיפור. חלק ראשון בתוך המערה. חלק שני, התיאור של מה שקרה בחוץ. כי תוך המערה ומחוץ למערה זה אותו עניין. דוד ניצל את העובדה שהוא הצליח בתוך המערה לקחות את כנף מעילו, כדי לצאת אחריו החוצה ולהראות לו לאור השמש שאין בלבלו כלום, וכמו שאנחנו שמים לב, שאול ראה. והבחין, בכה, נשבע, אומר את האמת, ניכרים דברי אמת. כשהאמת ניכרת לעיניים, צריכים לומר אותה בפה מלא. אז בואו נקרא עכשיו את הפרק מחדש ותראו כמה שזה מתאים. אז קודם כל, למנצח אל תשחט לדוד מחתם. מחתם, אומרים חז"ל. מה זה מחתם? דוד המלך שעשה עצמו מח, זאת אומרת, ענב ותמים. ואין לי ספק שאנשים שלו מסביב חרקו שיניים ואמרו, זה הביא למלך, איך הוא יהיה מלך? הוא אהבל. הנה ההזדמנות להרוג את שאול, ואתה ככה מח ותם, נחתם לדוד. כן? דברי חז"ל. למנצח אל תשחט. אגב, למה אל תשחט? בדיוק. כן? להשחית, כן? מוזכר אפילו מילה השחטה. נכון? המילה להשחית לא מופיעה, אבל היא, זה מה שמתבקש פה, כן? הוא הולך להרוג, להורגך, מי שלח ידו במשיח השם, שלוח בו יד, כן? להרוג אותו, להשחית אותו, להשחיתו ארצה. בבורחו מפני שאול במערה. אגב, שימו לב שהכותרת בבורחו מפני שאול זה בדיוק כאן. הפרק הזה מתאים לכותרת, לעומת הפרק הבא, משכיל לדוד ביותו במערה תפילה. זה לא מובן, מתי זה ביותו במערה? זאת אומרת, גם פה הוא היה במערה, זה לא שהוא לא היה, אבל הרבה יותר מתאים בבורחו מפני שאול. אחר כך נבחן, אם כיף פרק קוף מבית, מתאים לפרק קף בית. כן, נעשה את ההבחנה הזאת. הפעם הראשונה שהוא במערת הדולם, ושם הוא לא ממש בורח מפני שאול, זה לא ממש בריחה. זה רק ההתארגנות. אמנם הוא נמצא בתוך מערה מטעם הזהירות, אבל אין שם שאול שיושב לו על הצוואר, כמו פה. ואז הוא מתפלל. ושאלנו את עצמנו למה הסדר הוא הפוך. קודם תפילה, אחרי זה הצהרת ביטחון. ובסוף, איזה מין תיאור על עצמו, המציאות, נפשי בתוך לבאים. למה זה לא נכתב הפוך? נפשי בתוך לבאים, אני בטוח בך שאתה תענה אותי, ואני מתפלל לשם כך. אז בואו נראה את זה בפנים. חונני אלוהים חונני, כי בך חסי נפשי, ובצל כנפיך אחסה, עד יעבור הבות. מהו האהבות שמסתבר פה? שאול שרוצה להרוג אותו. שאול נכנס למערה, רואים את הצללית שלו, מבין דוד אוי ואבוי, הרי ברגע הראשון לא מבינים למה שאול נכנס. אולי זה החיפוש. עוד שנייה מישהו ידליק פרנס, מישהו ידליק שם נרות, והששיות, והגלו שיש אנשים במערה, התפתח פה קרב, זה או להרוג או להרג. שאול דוד לא רוצה להרוג ולא רוצה להרג. חנני אלוהים חנני כי בך חסי הנפשי. אגב, במה הוא חוסה מבחינת הטבע? חוסה בחושך, יפה מאוד. במערה, בחושך. אבל תראו שדוד אצלו, הצלה זה לא המערה ולא החושך, אלא בך חסי הנפשי. בחסות, כן? בחסות החשיכה אומרים, בחסות החשיכה הוא זחל. ובצל כנפיך אחסה, עד יעבור אבות. אני אמתין מנחת, אני לא עושה כלום. כאן דוד מקבל החלטה ראשונית שהוא לא מתכוון לעשות שום דבר. אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי, ישלח משמיים ויושיעני. הוא נמצא במעמקי המערה, יושב לו בשקט, מקופל ומקורבל, לא מוציא מילה מהפה, אי אפשר לדבר, אי אפשר לזוז. ישלח משמיים ויושיעני חרף שואפי סלע. ישלח אלוהים חסדו ואמיתו. חסדו ואמיתו. למי הוא צריך לשלוח את חסדו ואמיתו? חסד ואמת, נכון? זה נכון מה שאת אומרת, זה נפקמינה לשאול, כי זה שהוא לא יהרוג את שאול, זה נובע מחסד ואמת של דוד. אבל דוד צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, בגוף שלישי, רחוק שכזה, קצת חסד ואמת. חסד זה באמת שהוא לא הרג אותו, ואמת למה? כי מי שלח ידו במשיח השם וניקה? אעשה שקר בנפשי? אני מיניתי אותו למלך שאני יכול ליטול את זה ממנו? זה לא שלי. המלוכה היא לא של בשר ודם. בסדר? אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא קצת, תן לי קצת תוספת מחסד ואמת. למה הוא צריך את זה? כי משהו מערער אותו. מה מערער אותו מהחסד והאמת? האנשים, לא עבדים. אם היו עבדים, היה נחמד יותר, אבל הם כאלה, הם צרי, איש מצוק, וכל מר נפש, אנשים קשים קצת. וגם שאול נמשך על ידי שמואל. מי יגיד לו זוז? מי יגיד לו לך? כן. מי זה הוא? הפוך, אתה רואה ששאול אומר, דוד אומר על עצמו, כלב המת, פרעוש אחד. לא אומר לו, מה? גם אני נמשכתי למלך, גם לי מגיע. אין דבר כזה. אתה עכשיו מבין, אל תעלב, אני אומר, אתה אחד מאנשיו, אתה צלצל גלגול של אחד מאנשיו, ולא באת לפה אלא לתיקון, אתה אומר, יפה, כי זה מה שהוא אומר.
קשה להבין אותו.
יפה מאוד. הם כועסים עליו. אין ספק שאנשים של דוד, שרואים אותו חוזר עם כנף המעיל, והוא כולו גאה ומבסוט מעצמו, שהוא זחל בלחש כזה, ובלט, חתך לו את הכנף, ועל אחרי זה ליבו מכה בו על, על הדבר הזה אפילו. אפילו על זה שהוא חתך לו את כנף המעיל. גם זה לא הייתי צריך לעשות. כן. חז"ל אומרים שכבר יחסו בבגדים ולא יחם לו. זלזל בבגדים, קיבל את עונשו. הקדוש ברוך הוא מדקדק, כחוט השערה. אבל כן, כחוט השתי והערב. אבל תסתכלו פסוק ה'. מה זה המציאות? תכף נחזור אל, אל שמואל א' ותראו את זה בפנים. את הרגע הזה שהוא כותב את הפסוק הזה, שעליו הוא מתאר את הפסוק. נפשי בתוך לבעים. אני נמצא בחבורת נמרים וזאבים, תנים וצבועים, עריות ונמרים. כן? כל אנשים סביבו, הם כולם חורקי שיניים. אתה לא עשית את זה. אנחנו עכשיו נקום לעשות את זה במקומך. אני הולך להרוג אותו. ולמה הם לא עושים את זה? כי לא נתנם דוד לקום אל שאול. וישסה דוד את אנשיו בדברים. לא נתנם לקום, זאת אומרת שלא צריך לקשור אותם לאנשהו. אומרים חז"ל, איך זה שהוא לא נתן להם לקום מצד אחד, ואיך זה, מה זה וישסה אותם בדברים? אגב, הדיבורים לא יכולים להיות בקול רם, הם צריכים להיות בשיא הלחש, שבעולם, הכל במין שפת גוף כזאת ככה. מבט שאי אפשר לראות במערה בלילה בחושך, אבל לא בלילה, אפילו ביום. כן, אומרים חז"ל, נצנצה חרבו. אמר להם, דוד, כל הרוצה להרוג שאול, יצטרך להרוג אותי תחילה. ולהרוג את דוד זה כבר לא פשוט להם, הם מבינים שזה לא, כי אחרת, מה הצידוק שלנו להרוג את שאול, אם אנחנו נורגים את דוד קודם? אז הם מבינים, זה, הוא הגיע איתם עד למקום הזה. אז מבינים עכשיו מה זה אומר, נפשי בתוך לבעים, אוכלי אדם, טורפים, חיות רעות. שיניהם, כן, אשכבה לוהטים. שכבה כי הוא נמצא איתם במסטינג, אוכלים באותו מסטינג, ישנים באותו אוהל, מתכסים באותו סקש, כל הזמן איתם, הם בארץ המרדפים כל הזמן, הם מרדופים. אשכבה לוהטים, אנשי חמומים, כן? מה זה לוהטים? חמומי מוח. בני אדם, שיניהם חנית וחיצים. שיניים שלהם, הם חורקים עליו שיניהם, ככה. כמו עריות, כן? ולשונם חרב חדה. אז מול הלשון החרב החדש שלהם, הוא שולף את חרבו ומדבר איתם במילים. ולא נתנם לקום לדוד אל שאול, וישסה שאול את אנשיו בדברים. כן, ישסה אותם בדברים. דוד, כן. זה מתאים בדיוק לקטע הזה של המערה, בתוך המערה. אגב, עכשיו אנחנו מבינים למה הסדר הוא הפוך. הסדר הוא הפוך, בגלל שזה בדיוק הייתה המציאות. איך ששאול נכנס, תמיד עבר תפילת הדרך. תפילת סוד הדרך, או תפילת המערה. כאילו, הוא אומר, שזה רק יעבור, שיכנס, יצא, זהו, שילך מפה, לא ראה כלום. לא עוזר, שאול נכנס פנימה. כן, שאול נכנס פנימה. אנשים כבר מתחילים לעשות ככה דחקות לדוד. תגיד לו, אתה רואה, זה היום שאמר השם. והוא מהסס. אמנם הוא קם והולך, הוא שומע בקולם, הם בטוחים שעוד שנייה הוא ישחוט את שאול, אבל אז, בזחילה, זה הדברים שהוא אומר תוך כדי שהוא זוחל. ואז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא חסד ואמת, ואז הוא מבין שזה לא נכון לעשות את מה שהוא הולך לעשות. חוזר רק עם כנף המעיל. ועכשיו כשהוא חוזר והם רואים כנף מעיל ולא ראש של שאול, מה עכשיו? עכשיו המציאות, נפשי בתוך לבעים, עכשיו זה מסתבר. אתם מבינים? הסדר הפוך, פה זה כל כך מובן.
כשאתה משווה את זה למה שקרה במערה, אתה מבין בדיוק על מה הוא מדבר. זה ממש ביוגרפיה, זה ממש התיאור המדויק של מה שהתרחש. התפילה הראשונית זה שהסכנה קרבה, הזחילה שלו זה מין, הוא הולך לעשות משהו לבדו, אז הקדוש ברוך הוא זה גוף שלישי, כי אני זה שפועל. הוא כזה שעוזר לי, עכשיו אני לא פונה לקדוש ברוך הוא תוך כדי, אני עושה בעצמי. וכשהוא מבין, כן, ישלח אלוהים חסדו ועמיתו, אז הוא מבין שהוא זה שצריך לעשות את חסדו ועמיתו. אל תחכה שזה ישלח בדואר, תהיה...
סליחה, לא קראתי, מה זה אלה קהל אלוקים עליון?
זה תוך כדי שהוא זוחל. זוחל?
אם נמנע. כן. אחרי שהסיתו אותו, אז הוא...
כן, כן. כי אין ברירה. עוד פעם, ברגע שרואים את הדמות של שאול נכנס למערה, זה התפילה. דוד מתפלל, אני לא חוסה בצל המערה, אני חוסה... נכון, כי כולם אומרים, איזה מזל, הוא בטח לא רואה אותם. אנחנו בתוך מערה, זה אגב מפחיד מאוד. כי תמיד כשאתה רואה מישהו, אתה חושב שהוא גם רואה אותך. אתה לא מלא על דעתך שיש מצב כזה שאתה רואה והוא לא רואה. וייחוד אם זה מין חלון חד-כיווני כזה. אז כמו שאתה מסתכל, אתה יכול ממש להסתכל לו בעיניים, אבל הוא לא רואה כלום, הוא רואה מראה. הוא רואה את עצמו. אבל אתה לא חושב ככה, כי אתה רואה שהוא מסתכל לך בעיניים. אתה לא קולט את זה שהוא לא רואה אותך. בסדר? זה תמיד מפחיד, כי אתה רגיל לזה, שאם אתה רואה מישהו, הוא גם רואה אותך. אז אני מניח שזה מה שקורה להם במערה, שהם מבינים שהם בחסות החשיכה, ובתוך הבור הזה שהם חפרו לנפשם. עכשיו, הוא יוצא אחרי שאול. הנה החלק השני של הפרק, הוא יוצא אחרי שאול. קודם כל, מה מיד...
אז נשלח אלוקים חסדו עמיתו.
זה כשהוא מחליט לא להרוג את שאול. למה הוא מחליט לא להרוג את שאול? הרי זה קורה בדרך, תוך כדי זחילה. הוא מחליט לחרות לו את כנף המעיל ולא לדקור אותו. הרי כפסע. אז זה מה שאחר כך אומר לשאול, תראה, תסתכל, הייתי יכול להרוג אותך. בדיוק כמו מה שחתכתי לך את המעיל, היו יכולים לחתך עוד כל מיני דברים. עכשיו הוא יוצא. רומה על שמיים אלוהים. איך שהוא יוצא? רומה על שמיים אלוהים. כן? זה כאילו, מי המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. על כל הארץ כבודך. כשמסתכלים על זה בעצם, זה רגע של אמת. תכף נחזור לפסוק הזה, שהוא הכותרת והוא החותם. רשת הכינו לפעמי, חפף נפשי, קראו לפני שיחה, נפלו בתוכה סלע. תראו מדויק שמה שקרה? מדויק להפליא. שאול קרא שוחה לנפשי, ומה קרה לו? הוא עצמו נפל לתוכה. הוא רצה להרוג אותי, ושנייה יכולתי להרוג אותו. וזה מה שהוא אומר לו. אתה באת להרוג אותי, ואני יכולתי להרוג אותך, ולא הרגתי אותך. הקדוש ברוך הוא הפיל אותך לשוחה הזאת שאתה קרית לי. נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי, תשבו את זה לשלח אלוהים חסדו ועמיתו. נכון ליבי אלוהים, השירה והזמרה.
ממש ועל...
נכון ליבי אלוהים, נכון ליבי, זה מקביל למה שהוא עצמו ביקש, ישלח אלוהים חסדו ועמיתו. העובדה שלא הרגתי את שאול, נכון ליבי, לא עשיתי שקר בנפשי. אורה חבודי, אורה הנבל וחינור, העירה שחר. כן? למה, על מה צריך, אפשר להגיד הדימוי הזה של הערת השחר? אחרי ששאול עונה לו ונשבע לו, נכון? דוד מבין, שומע במו אוזניו, ששחר חדש מפציע. אור האמת מתגלה. שאול אמר לו, אתה תהיה המלך וקמה מלכות ישראל בידיך. לא יאומן. מזרח תיכון חדש. אבל אמת. למרות שזה שקע די מהר, השמש שקע במהירות. חזר גם בתארים, למה השמש שקע כל כך מהר? כי אחרי ששאול חזר אל הנשא והרגישו שהוא נסער כולו ומישהו חתך לו את המעיל. ואז הוא סיפר שדוד, כה אמר דוד, אמר לו אבנר, באמת, צדיק גדול. הוא ידע שאם הוא יעשה לך משהו, אנחנו ניכנס שם פנימה ונקצץ אותה לקציצו. אז הרעילו אותו מחדש. וחזל אומרים שעל זה אבנר שילם אחר כך ביוקר. זה שהוא הציס. לא, 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 לא. לא, לבד, רק הוא, כן. רק הוא מול שאול. תראי, הוא הלך למערה, הוא הלך לשירותים, הוא התרחק, הלך למצא איזה מערה, נכנס. זה בתנאים כאלה של אנגדי, תור טיילת ידועה, צריכה לדעת שזה לפעמים 2 מטר, ואתה כבר לא רואה, לא את התאום ולא את המצילים שבואו להציל אותך אחר כך.
זה לפעמים מטרים ספורים, אתה כבר מאבד קשר. בביחוד שאדם הולך שירותים, הוא לא יודע אם הוא ימצא מערה.
אני ראה את זה בדיוק, ששאול התרחק הרבה, כדי שדוד יהיה מוגן ממנו, ואז הוא קרה, אבל כאילו על
פני ה... לא, לא נראה שהוא פחד ממנו. יכול להיות, יכול להיות. זה מתערבב לך עם הסיפור שם עם החנית והצפחת. אחר כך, בכבב. שם הוא עמד מטווח בטוח, כי אנשים התחילו לרוץ אליו. עודך ועמים השם, אז זמרך בלאומים. למה, למה בעמים ולאומים? יפה מאוד, בדיוק. הוא קיבל את המלוכה, אז הוא אומר, הרי שבזאת, שאול מסר אליי את המלוכה, ברצון טוב וחופשי, הרי שאני מקבל בזאת, לשבח אותך בעמים. מה שקרה לי פה עכשיו, זה דוגמית למה שאני אנהיג את האומה בכללותה, ביחס לגויים כולם. כי גדול על שמיים חסדיך. נכון? תראו כמה שזה מתאים לתחושה הזאת שיוצא מהמערה ונשיקה מהקדוש ברוך הוא. מה יותר מזה? הוא חתך לו את המעיל, נכון? הוא בירה עמיקתה לאיגרה רמה, מבור עמוק להר גבוה. רוממות שכזאת, כן? זה ממש חסדו של הקדוש ברוך הוא. אגב, שימו לב, ישלח אלוהים חסדו ועמיתו, כי גדול על שם, עד שמיים חסדיך. שהוא היה ברכתי המערה וזוכה לקראת פתחה מתוך איזו צלילות דעת, לקבל איזה רעיון נכון, ולא לעשות מעשה פחזני. ועד שחקים עמיתיך. אין שוב, חסד, אמת, שאני לב, את ההקבלה? ההקבלה, שלח אלוהים חסדו ועמיתו, לא רק ששלחת, או-הו, איך שזה נהיה, מה נהיה מזה? יפה מאוד, לא חשבתי על זה. שאלה יפה מאוד. כי חסד באמת הם מידות סותרות.
כן, זה כאילו צירוף לא הגיוני.
נכון. כמו חסד ומשפט עשירה. חסד ומשפט עשירה. אז שם הגמרא מסבירה מה זה חסד ומשפט עשירה, שדוד היה עושה משפט, ומוציא את החייב חייב, את הזכאי זכאי, ואחר כך עושה גם חסד. עם חסד אין משפט, עם משפט אין חסד. אפשר לעשות גם חסד וגם משפט. משפט זה דין, או דין, או לפני משורת הדין, או חסד. אז חזר אומרים, כן, הוא היה עושה את הדין, אומר לה, אתה חייב, אתה זכאי, ואחר כך נותן לחייב מכיסו. אתה לא צדקה, עכשיו הסכן, הוא הפסיד הרבה כסף. אז דוד שילם מכיסו, עשה איתו חסד. הדין צריך להיות דין, הוא לא יכול להוות את הדין, אבל נותן לו מלגת קיום אחר כך לשקם את חייו. כן, אז חסד הוא משפט עשירה. אז גם פה, חסד ואמת, זה שני מושגים סותרים, הרי בזה שהוא, יש כאן שני הצדדים, מצד האמת כביכול, אנשים שלא צדקו, כמו שאמרת, פרייר, רוצה להרוג אותך ואתה מתחסד איתו, אבל יש עומק של אמת, יש אמת שהיא, אמת שהיא מעבר לחסד, שהיא גדולה מן החסד, שהיא כוללת את החסד, זה מה שאומר, המלכות לא שייכת לי, זה לא שייך שאני אקח, על פי דין, לא שייך שאני ארוג אותו. אתם אומרים על פי דין, יש לו דין רוידף, ומותר לך להרוג אותו, והוא מקם לא שכם להורגו, והכל טוב ויפה. אבל יש אמת שהיא מעל החסד. כן? שזה חסדך ועמיתך, חסדו ועמיתו. אגב, שימו לב שזה חסדו ועמיתו גוף שלישי, וכשהוא יוצא מהמערה, ומה הוא קיבל בתמורה לסובלנות שלו, ולחסד והאמת שהוא ביקש, חסדו ועמיתו של הקדוש ברוך הוא שהוא ביקש שיתעורר בו, הוא קיבל את חסדך, נכון? ואת עמיתך. כי גדול עד שמיים ועד שחקים עמיתך. אין ארוך ממה שאני יכולתי לשער בכלל. קרה פה. שאול נתן לו את המלוכה. ואז רומה על שמיים אלוהים, על שחקים כבודיך. כן? מבירה עמיקתא, כמו שאמרתי, עד רומה, סליחה, עד שמיים אלוקים. בסדר? עוד הערות אם יש? כן. שהכל נבוא. כן, זה המפגש האחרון של דוד עם אמו ואביו. אחרון, כי מלך מואב רצח אותם. הוא מפקיד אותם ביד מלך מואב. חזל, כן, נותנים לה שם וסיפורים. שם וסיפור. אז זה הפרק הראשון, אין ספק, מתאים ביותר לבורחו מפני אבשלום. בסדר? עכשיו בואו נקרא את פרק קוף מבית. נעבור לפרק קוף מבית בתהילים. נכון? יש לנו עוד זמן. האם זה אותו, יכול להיות כמה דברים, יכול להיות שזה מתאים למערת הדולם, ששם בעצם לא קרה כלום חוץ מההתכנסות אליו, ויכול להיות שזה, גם זה, במערה, באותה מערה. פשוט יש שני פרקים. פרק אחד שממש תיאר את מה שראינו, את הפנים ואת החוץ, ראינו את התפילה, שאול נכנס, שאול מתקרב, הוא מתקרב לשאול, חוזר אל אנשיו ויוצא החוצה. ממש, אגב, מה שאתה רצית להגיד שיש ארבעה חלקים לפרק, נכון? זוכרת שאמרת ארבעה חלקים? הנה עכשיו יצא לך אמת. אז פה נוסיף לזה עכשיו ארבעה. ומה עם ארבעת החלקים? שאול נכנס, דוד מתקרב, חוזר לאנשיו ויוצא אל שאול. בדיוק ארבעה חלקים. בסדר? וזה בדיוק הגופים. בדיוק ארבעת החלקים. זאת אומרת, שלושת החלקים של החלק הראשון, שזה לפי סדר הזמנים, ככה זה בדיוק התרחש, עם שינוי הגופים שמבחן את זה. והחלק הרביעי, שזה מין תפילת הודעה כזאת, הקדוש ברוך הוא, על מה שהתרחש בחוץ, מחוץ למערה, כתוצאה מהמערה, שהוא לא הרג את שאול. אז בואו נקרא משכיל לדוד, ויותו במערה תפילה. אז בואו נעשה עוד פעם בשקט, בנחת, כולם יקראו, תציעו לי חלוקה, נציע לנו חלוקה. כן, מי יש לו הצעה? זה קשה קצת. כן. חלקים, כמה חלקים?
שלושה
חלקים. איפה את רואה אותם? אז זה אנחנו לא נחשיבים כחלק. זה ספרת כחלק?
כן.
אז נשארו לך שניים. זה כותרת, זה לא חלק של פרק. ומה עם פסוק ה? יפה, יפה. אבל הפרמטר פה לא ברור. תחדדי טיפה את הפרמטר. כאילו, מה... רואים את החלוקה.
למה הוא פונה אל השם? זה צרה, אתה לא פח לי. אין לי מכיר,
אז איך תסבירי את פסוק זין? הקשיבה אל רינתי כי דלותי מאוד, זה גם משהו שקורה לו. הצילה מרודפי כי אמצו ממני. יפה, אז את אומרת ככה, אני חדד את מה שאת אומרת, זה נכון. החלק הראשון, אפשר לחלק את הפרק באמת עד פסוק ה' ומפסוק ו', כן? בית ה' ו' עד ח', כן? בית ה' ו' עד ח'. ולהגיד ככה שבעצם החלק הראשון הוא מתאר, זה תיאור של התפילה, אני הולך להתפלל, הוא אומר, עוד רגע אני הולך לצעוק ולהתפלל אליך, בסדר?
סיבה, איזה מצב הוא נמצא.
כן, והחלק השני זה התפילה. עכשיו בתפילה עצמה גם יש אזכורים של מה שכואב לו, הגיוני, יפה מאוד, זה חלוקה מקבלת. אני הייתי נותן לזה פרמטר יותר מדויק, הזמנים בדיוק. מה אתה להגיד? עוד רגע, תכף נראה, זה חלוקת משנה כבר, בסדר? תכף נראה. הזמנים. תסתכלו שהחלק הראשון הוא מתחיל עם עתיד, קולי אל השם אזעק, קולי אל השם את חנן, אשפוך לפניו, צרתי לפניו, אגיד בעתיד, והתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורך זו אהלך, לשון עתיד, תמנו פח לי, אמנם לשון עבר, אבל אהלך, כן? הבית עתיד, כן, שמים לב, הכל הבית, הבית ימין וראה, אין לי מכיר, עבד מנוס ממני, לשון עבר, אין דורש לנפשי. אבל הזמן השולט פה, זמן עתיד. ולכן כאילו אנחנו מבינים שאת מה שאת אומרת, זאת אומרת שבעצם יש פה איזה מין מבוא לתפילה, שלפעמים יש פה איזה נצנוץ, כן, שהוא אומר, עבד אין דורש לנפשי, כאילו רמז, אתה זה שצריך לעשות את זה, כי אם לא אתה, מי יושיעני. לעומת זאת, החלק השני, מתחיל במילים, זעקתי אליך השם, לשון עבר, זעקתי בעבר, אמרתי אתמול, אתה מחסי, חלקי בארץ החיים, הקשיבה, לשון בקשה וציווי, הקשיבה אל רינתי כי דלותי מאוד, לשון עבר, הצילני לשון עתיד מרודפי כי עמצו ממני, לשון עבר, הוציאה ממסגר נפשי לשון עתיד, שזה בעצם התפילה, נכון? הצילני, הוציאה, זה התפילה. שימו לב שכאן, לשון העבר בלועה, לשון העתיד, סליחה, בלועה בתוך העבר. ואילו בפרק, בחלק הראשון, שני ביטויי עבר בלועים בעתיד. עבד, נכון? תמנו פח לי. זה בדיוק סימטרי. שני ביטויי עבר בתוך עתיד, ושני ביטויי עתיד בתוך עבר. כן, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים, גם לא, יש פה דווקא שלושה, כי תגמול עליי בעתיד, יש פה ארבע נקודות עתיד, אבל הצבע השולט פה, הזמן השולט הוא זמן עבר. כן, התפילה, כאילו מתארת התפילה שאני תמיד התפללתי אליך, תמיד אמרתי את הדברים, אז הנה עכשיו אני חוזר על זה עוד פעם לצורך העניין. מה רציתי להציע? ארבע. איך את מציעה ארבע? על פי מה? יפה מאוד, זאת אומרת, ב' וג' וחלוקה פנימית, ב' וג' זה ההכנה לתפילה, כן? צרתי לפניו אגיד, זה בגלל שזה הכל לשון עתיד, כאן אין ערבוביה. מה? אני, כן. גוף שלישי, אל השם לפניו, יפה מאוד. והחלק השני, יפה מאוד, הנה פרמטר מדויק. מפסוק ד' זה אתה. אתה ידעת, באורך זו אהלך, תמנופח לי, הבית ימין, שוב, פונה לקדוש ברוך הוא בגוף שני, יפה מאוד, פנייה לקדוש ברוך הוא בגוף שלישי, פנייה לקדוש ברוך הוא בגוף שני, שזה כבר מחמם את התפילה. זעקתי אליך, עכשיו איפה את מחלקת פה לשניים?
עכשיו פונה אליו
איפה? איפה את רואה תודה? לא הבנתי. בסוף? הוציאה ממסגר, לא, אבל הקשיבה אל רינתי, הוציאה ממסגר, זה ממש אותו מבנה. פה קשה קצת לחלק את הפסוק. הוציאה ממסגר למען שאני יודע את שמך. אם תוציא אותי ממסגר, אני אומר לפניך תודה. אז היינו אומרים את זה שלוש. החלוקה הראשונה היא נכונה מאוד. זאת אומרת, רואים בעליל שזה נכון. אז הנה מציעים פה חלוקה לשלוש, זאת אומרת, הכנה לתפילה, הבקשה הראשונה לתיאור המצב, נכון? התיאור המצב והבקשה הראשונית, כאילו המשתמעת, אין דורש לנפשי, ובסוף התפילה עצמה, שבסוף יש לה תודה. בסדר? עכשיו בואו ננסה להשוות את זה לאיזה מערה זה שייך. האם אפשר לשייך את זה למערה שקראנו עליה קודם, של כבדלד ואין גדי? האם זאת מערת אין גדי או מערת הדולם? מה זה מערה? ביותו במערה, איזו מערה? סימן שאלה. כן? בואו ננסה ללך לדרך השלילה. האם אפשר לשלול את, את המערה בבאין גדי? מה? לא. דורש לנפשי, אבל לא חפץ בי. כן. באורך זו ההלך, תמנו פח לי, זה לא מתאים, כי במערה הקודמת, באורך זו ההלך, נתמנה פח לשאול. הרי זה מה שאמרנו בפרק הקודם, זה לא יכול להיות אותה מערה. למה? נכון? כלומר, רשת הכינו לפעמי, כפף נפשי, קראו לפני שיחה, נפלו בתוכה. זה לא מתאים. אי אפשר פה, כן, פה יצא דבר הפוך, שהמערה הזאת שהם חשבו להפיל אותי בתוכה, הם נפלו בה. זה ממש מה שקרה לשאול בעין גדי. אבל פה תמנו פח לי, מוזר. הבית ימין וראה, אין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך, אמרתי, אתה מחסי חלקי בארץ החיים. קשיב העירנתי, כי דלותי מאוד, הצילני מרודפיי, כי אמצו ממני. הציע ממסגר נפשי להודות את שמך, ויחתירו צדיקים כדגמול עליי. זה נראה, זה לא מתאים לומת הפרק הקודם. הפרק הקודם ברור לחלוטין שהוא פרק האין גדי. זה ברור לחלוטין. עכשיו בואו בכל זאת ננסה אז אם כן להשוות את זה למערת הדולם, שלא קרה שם כלום לכאורה. נכון? פרק אב בית. מה? יפה מאוד. אז קודם כל, מה הסדר האירועים של מערת הדולם? אז כבר הזכרת שהוא חוזר מארץ פלישתים. איך הוא ברח לארץ פלישתים? איך הוא ברח לארץ פלישתים? איפה הוא זינק? מחלון ביתו. כן, כל בדיוק, מיכל חילצה אותו, אמרה לו, אם אתה לא בורח, אתה מת. כן, והביאו אותו עם הבובות שהיא שמה במקומו, הביאו אותה, את המיטה לפני שאול, ותרימו את השמיכה ברוב דרמטיות, ויצא משם בובה של מיכל במקום דוד. את הבובה האמיתית היא שלחה מהחלון עם הסדינים, ברח למדבר. עוד היא סיפרה לאבא שלה שהוא אמר שהוא יערוג אותה. לא העיזה להגיד את האמת. ועכשיו תראו מה הסדר הדברים. אז משם הוא בורח. נכון? משם הוא בורח. אחר כך הוא מתגלגל, עוד לפני מערת הדולם, מתגלגל עוד פעם למפגש עם יונתן. הוא בורח לשאול, הוא בורח לשמואל, לניות ברמה, חוזר לדבר עם יונתן, עושים את הניסיון של מחר חודש, פרק אף, הניסיון שהם עושים מחר חודש, שאול מטיל את החנית על יונתן, וקושי גדול. משם הוא הולך נוב, עיר הכהנים, כי הוא שלושה ימים לא אכל, ויונתן שכח להביא לו סנדוויץ', כי גם הוא לא אכל, משם הוא בורח, לוקח את החרב של גוליאת, כי הוא רואה דואג האדומי ומבין שעלול להיות בעיות. משם הוא בורח, בגלל שהוא לא רוצה בעיות, בורח לפלישתים. פלישתים אוחזים אותו בגת, הוא צריך לעשות את עצמו משוגע, וכפסע בינו לבין המוות, נכון? וגם על זה יש פרק ביוגרפיה, באחוז אותו פלישתים בגת, נכון? פרק למדגימל, למדלת? כן. באחוז אותו פלישתים בגת. יש גם שני פרקים על זה. ומשם, כשהוא עוזב את הפלישתים, הוא מגיע למערת אדולם, כאשר בשלבים הראשוניים שלה הוא נמצא לבדו. עוד אין אף אחד איתו. אחרי זה שומעים שהוא שם. איך בדיוק שומעים? לא ברור. אולי הוא הודיע למישהו, אולי. מה בדיוק עשה? ואז באים אחיו, נכון? שלב ראשון. אחרי זה באים כל משפחתו, המשפחה שלו, אחיו ומשפחתו. אחרי זה באים כל משצר ומצוק. והוא הולך משם. נכון? לכאורה לא קורה כלום במערה הזאת, חוץ מאשר ההתבודדות של דוד עם עצמו. נכנס לשם לבדו. וזה כנראה מה שמכתיב פה את סדר התפילה. ביותו במערה תפילה. במערה. לא בבורחו מפני אבשלום, הוא בעצמו בוחר ללכת למערה, מתבודד שם, ולאט לאט נאספים אליו אנשים. קולי אל השם אזעק, קולי אל השם אתחנן. כן, התפילה מתוך מעמקי הבדידות, דוד לבדו במערת הדולם. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. בהתעטף עליי רוחי, הביטוי להתעטף רוח, מה זה אומר? כפסע ביני לבין המוות, או שיגעון. או עצב, דיכאון, איך שתרצי. בסדר? סוג של שיגעון, לא? ואתה ידעת נתיבתי. אני בורח, ימינה, שמאלה, איפה אני? רק אתה יודע איפה אני. אף אחד לא יודע איפה אני. רק אתה יודע שאני פה במערת הדולם, שלפני רגע הייתי משוגע בעיני הפלישתים, כפסע ביני לבין המוות, כפסע לביני לבין השיגעון באמת. באורך זו אהלך. לאן שאני לא הולך? תמנו פח לי. מה זה מזכיר? כל מקום שהוא הולך. בבית מיכל הוא צריך לברוח. תמנו לו פח. כמעט לקחו אותו עם המיטה. ניצל. מגיע לנוב עיר הכהנים, שוב פח. דואג האדומי. מגיע לפלישתים, נפל בפח. כמו ציפור, בורחת במלכודת הזאת, וזנק עליה חתול. מצליחה להימלט מהחתול, נופל עליה איזה רשת. נורא והיום. כן. הבית ימין וראה, ואלי מכיר. מה קורה תוך כדי תפילתו? מופיעים מקריו. נכון? פתאום יש לו מקר. אחיינים שלו, בני דודים שלו, אחים שלו, הורים שלו. יש לו מקרים פתאום. תפילתו נענית. זאת אומרת, זו תפילה שהוא נושא בתוך מערת הדולם, כשהוא בבדידותו. ופתאום יש לו מכיר. מכירים אותו. המכרים מגיעים. אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. כן? ואז בכל זאת מגיעים אליו, תפילתו נענית. רואים איך שתפילתו נענתה. כאן רואים חזק וברור איך שכשאדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו.
רגע, אבל זה עד סוף הפרק לכאורה עוד לא נענה, נכון?
אגב, שובר, הבית ימין הוא ראה, אין לי מכיר, כתבתי לי פה בהערה בצד, דווקא פלישתים הכירו אותו. נכון, הם ידורים, אלו זה, אשר יענו לו במחולות, עיקה דוד באלפיו, ושאול ברבותיו.
זה
לא הכוונה. כן. אז לכן לא, הוא צריך לעשות את עצמו משוגע, כדי שאם הם הכירו אותו, עכשיו הם לא יוכירו אותו. בסדר? בגדימו שזה, הוא צריך לעשות, הוא שומע עכשיו מדברים, אז הוא מבין שהוא בסכנה גדולה מאוד. זעקתי אליך השם. אמרתי, אתה מחסי חלקי בארץ החיים. כן? זה מעניין מאוד. ארץ החיים, זוכרים שהוא הוכיח את שאול בפעם השנייה שם עם הצפחת, הוא אומר, כי גירשוני מסתפח בנחלת השם, לאמור לך אבוד אלוהים אחרים. כן? הוא חוזר מארץ הפלישתים, הוא מרגיש שהוא בארץ החיים. שם זה ארץ המוות. ארץ פלישתים זה ארץ האבדון, כמו עזה של היום. כן. מי שרוצה להרגיש את התחושה הזאת של דוד, להיכנס לגת עם החרב של גוליאת, זה כמו להיכנס היום לעזה עם דגל ישראל מתנופף. הקשיבה אל רינתי, כי דלותי מאוד. הצילני מרודפיי, כי עצמו ממני. זאת אומרת, הוא מבין, זה תפילת הדרך. הוא מבין שעכשיו הוא לקראת מרדף. לכן הוא מתחבא במערה. לכן הוא הסתלק מהמערה. הולכים למצודה, שם את אבי ואמו במואב, הוא אומר, לא יודע מה יהיה איתי, עד שאלוהים יסדר לי פה את העניינים. מבקש שהם, לפחות הם לא יסבלו, הזקנים. לא הבנתי. למה אחרי הזעקה? תראי, יש פה זעקתי, יש פה אמרתי. בסדר? אז תראי, זעקה, זה אולי זה בשביל זה צריך ספר דעת נקרא. אתה רואה, לפחות לא לבנו אותו לחינם. לא, על חינם הגיע. הוא בדרך כלל יודע לעשות את ההשוואות גם מהר ולחסוך לנו את הזמן החיפושים. זעקה זה תמיד משהו יותר ספונטני, ולפעמים גם נטול מילים. ויזעקו בני ישראל, תראי בסופי שופטים כמה פעמים מופיע, ויזעקו בני ישראל, בספר שמות, ויזעקו מהעבודה. זעקה זה תמיד יותר דבר מתוך הלב, זה אפילו ללא מילים. כשמו כן, היא צעקה. כואב, אז צועקים, נכון? לעומת רינה, שזה מין תפילת לחש כזאת, שהיא תרננה שפתי. כן? זו תפילה יותר מבוטאת, אפילו במין איזה מקצב, או זה משהו יותר נעים. זעקתי, הואיל ואין דורש לנפשי מבני האדם, הרי אני זועק אליך השם. זעקתי עבר המתאר פעולה הנעשית בהווה, כמו אזעק, שפסוק ב', ואפשר שלשון העבר מבטא את התוצאה של מה שאמר, נאמר למעלה מכאן, משום שאין דורש לנפשי, אני זועק. אמרתי, אתה מחסי, אני אומר לך השם, אתה הוא מחסי, הואיל ואל מחסה של בני אדם, איני יכול לנוס. אגב, זה ממש מתואר יפה, כי מחסה של בני אדם, מיכל, לא יכלה להיות מחסה בשבילו. זה שהוא היה נשוי למיכל בת שאול, זה לא הציל אותו. זה שהוא ברח לפלישתים, זה לא הציל אותו. הוא בא לנוב עיר הכהנים, כמעט מת. אין לי מחסה אנושי. רק אתה יכול להיות המחסה שלי. גם המערה לא מחסה לי. אז הביטוי מחסה הוא נפלא. כן, אתה המחסה שלי. ואין עוזב ותומך בידי. ואיני מכיר, ונאמר כנגד ואיני מכיר, ועוד במשמע אתה הוא האל אשר בחרתי בו לעובדו קובעים חיי ארץ החיים, יהיה עולם הזה. טוב, בסדר. הקשיבה אל רינתי, אנא הקשב שמע ושים לבך אל תפילתי שאני אומרה בנעימה. כן? ברוך שכיוונתי לדעתם. רינה זה תפילה בנעימה, במקצב, בנעימה. פיוט כזה. נכון? ביום הכיפורים אצל האשכנזים לפחות, לא יודע, ספרדים אני פחות מכיר. זה יש תפילות שהן שירה, כל הציבור שר, זה רגש כזה, זה... זה הרבה יותר חזק מתפילה שאומרים ב... אז יש את האפקט של תפילת לחש שכל יחיד אומר לעצמו. יש התבודדות פנימית כזאת והקשבה פנימית. ויש ערך של תפילה שהיא רינה. שמוע אל התפילה ואל הרינה. זה שני ממדים. ויש צעקה שהיא לא חייבת אגב להשפיע כל צעקה. צעקה זה... כן. לא, לא בהכרח. רינה לא בהכרח. רינה זה לאו דווקא. זה לאו דווקא תפילה שמחה. לא. זה לאו דווקא שמח. זה משהו שנאמר בנעימה, שנאמר במקצב, שנאמר בניגון. זה יכול להיות ניגון עצוב. יש תפילות עם, שהן כלות הנפש. כן? תפילה להעניק יעטוף. לפני השם ישפוך שיחו. כן? רינה היא אחת מהלשונות שהתפילה נקראת בהם, והיא תפילה נאמרת בנעימת שירה, בנעימה של שמחה, ובנעימה של עצב. ברוך שכיוונתי, פעם שנייה. כן, זה אמר לך שהוא בסדר, בספר הזה, ברוך השם. או שאני בסדר.
תבוא רינה במחנה.
מה? תבוא רינה במחנה. זה אצל אחאב. אחאב, לפי הגמרא אני זוכר. כשהגמרא אומרת, תבוא הרינה. מה? שם זה משון רינון, מרנן, מרננים אחריו. שמעתם? אחאב מת. כן, יללה של צער. רק הם מבליעים את זה, כי הם לא רוצים שהאויב ישמע. האויב לא ידע את מי הוא הרג, הוא היה מחופש.
אז רינה שם במובן של...
רינה שם שלילי, כן. אבל זה משהו שזמזם. זמזם. זה קינה. אז זה רינה. כי דלותי מאוד. הצילני מרודפי כי אמצו ממני. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. המערה פה היא המסגר, נכון? הוא יוצא מהמערה. במערה הזאת הוא לא עושה כלום. מה הוא עושה? שם מתבודד ונענה תפילתו. מכיריו מגיעים אליו, יש סומך לנפשו, יש עוזרים לו, והקדוש ברוך הוא עצמו נותן לו את התחושה הזאת. וסקלו את הדבר העיקרי, נאספים אליו אנשים, לא משהו. צדיקים, צדיקים כאלה. ואז הוא אומר, הוא מתחיל להרגיש איזה אנשים נאספו, זאת אומרת, הפרק נכתב שורות שורות. הוציאה ממסגר נפשי, המסגר הנפשי פה זה רק איזה, גם איזה אנשים נאספו אליו. הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך, בי יכתירו צדיקים, כי תגמול עליי. זאת אומרת, הוא מבין שזה מצב זמני. הוא לא יישאר מפקדם של אותם אנשים קשים. שאחר כך במערה השנייה, בקף ד', הוא קורא להם לבעים, הוא מתאר אותם, לא את שאול, את האנשים שלו, שמשדלים אותו, מסיתים אותו להרוג את שאול, לאכול אותו. בסדר? אז הנה, אין לכם שני פרקי ביוגרפיה נפלאים, שרק אחרי שאתה באמת משווה את זה לזה, אז אתה רואה, א', את הלבטים העמוקים של דוד, רואה את האיש האמת, איש החסד, את הנאמנות לקדוש ברוך הוא, את הביטחון בקדוש ברוך הוא. היה? קראו לו בדיחי דמלכה. קראת השם הזה? בדיחי דמלכה. שמעת עליו. הליצן של המלך. ליצן לא יכול להיות עצוב. שמח. דוד מסביר את זה. אני אגיד לך איך הוא אומר את זה. הגמרא בסוכה, מסכת סוכה אומרת. אמר דוד, אני יראתי מתוך שמחתי, ושמחתי מתוך יראתי, ואהבתי על כולנה. השמחה מתוך היראה. שבתך ובשנתך המה ינחמוני. כן? מתוך היראה. אגב, זה פרק שגם כדאי ללמוד אותו. פרק אף ג' זה פרק קלאסי. למה הוא מסתתר? כי מה הוא? לא חושדים בו, הוא יודע. רק אומר, לשון עתיד, בי יכתירו צדיקים. מי בא להכתיר אותי עכשיו? אולה, אתה המלך שלנו. כל ה... זה החבר'ה שמדברים בסגנון דיבור שכזה. איתך נשחוט את כולם. גדול אתה. אם תרצה להיות מלכנו, תתקשר מחר בשש. משהו כזה. כן.
בית שאול באים להכתיר אותו, הם צדיקים.
מי לא הבנתי?
כשבית שאול באים להכתיר אותו,
אתם מבנים. בוודאי, זו תשובה. גם אבנר חזר בתשובה, רק... רק מה עורר אותו לחזור בתשובה? הסיפור על האישה. אבנר, נכון? איש בושת שם שואל אותו, למה באת אל אשת אבי? זה בושה שכזאת, זה מה שגורם לך לחזור לתת את האמת, זאת אומרת שידעת את האמת, קודם, אז למה עיכבת? אז זה שהקדוש ברוך הוא סיבב שיואב יערוג אותו, אבל אבנר היה מגיע לו. הוא לא מיכה בהריגת נובי רכוהנים, הוא לא מיכה ברידוף אחרי דוד, אבל זה שיואב התגלגל לידו לעשות את זה, גם על זה הוא נהנש. אני מציע שנעצור היום פה כמובן. לא, זה מה שאני אומר. כאן הוא עוד לא יודע שהם אחר כך יהיו לוויים, לוויים. הוציאה ממסגר נפשי, הוציאה ממסגר נפשי, זה המערה היא סמל. זאת אומרת, זה תחילת הדרך שלו. עכשיו הוא מתחיל את דרך המרדפים. עכשיו הוא מתחיל לברוח, נכון? עם אנשים סביבו, הוא כבר לא לבד, אבל בעצם הוא במסגר. נכון? הוא מבין שזה רק משל, המערה היא כמשל בשבילו. אמנם אני יוצא מן המערה עם תפילה שנענית, אבל הוא רוצה את העתיד, להודות את שמך.
למה הוא לא במסגר נפשי ולא בשרי?
כי זה מה שבהסגר פה. מה מסוגר? לא, לא, לא. זה עוד מוקדם מדי, אני חושב. זה עוד לא בצלב הזה. רק במערה הוא מביא נפשי. הנה, במערה הוא אומר, בפרק נון זין, פסוק ה', הוא אומר, נפשי בתוך לבעים, השכבה לוהטים.
שם הוא באמת מדבר על סביבה רוחנית, לא על...
כן. זה אחר כך ההסבר שאני נותן למה כשאביגיל מגיעה, הוא מתחתן עם עוד אישה. נכון? כשאביגיל מגיעה, הוא אומר, טוב, אני לא יהיה כאחת שפחותיך לרחוץ רגלי עבדי אדוני. נכון? היא מתנדבת לעשות ספונג'ה לחיילים שלו. והוא מיד מתחתן עם עוד אישה. למה? כי הוא לא צריך אותה בשביל הספונג'ות. הוא סוף סוף, יש מישהו שמדבר איתו בשפה שלו. יש מישהו ללבוד חברותה. אז הוא צריך עוד אישה, שהיא תעשה את העבודות. ואביגיל, פנויה, היא נביאה. הוא צריך נביאה לידו. לא לביאות. לביאים יש לו פה מספיק. הוא לא צריך עוד שיניים. עוד מישהו שתחזק להם את המציאות החומרית. מיכל, לא, לפי חז"ל הייתה לו אישה עוד קודם. מה לה בגורלה לא יודעים. אשתו הראשונה הידועה מהתנ"ך זאת מיכל. היא לא יכולה לבוא איתו למרדפים. היא בת מלך, לא רגילה, לא ניסתה כף רגלה. כן, גם אומרים שהיא עמדה מול אבא שלה והיא כולה בחרדה, היא לא מעיזה להגיד לו את האמת, כמו יונתן. זה טבעי, זה מובן. אישה לא יכולה לעמוד מול גבר כזה, מלך ישראל, ולהגיד לו, צפצפת עליך. אז היא שקרה. היא לא מסוגלת ללכת למרדפים. והוא עצמו במרדפים, אז הוא ללא אישה, בשלב הראשוני. ואז כשסיפור אביגיל...
זה הראשונה
שלה. בעצם אחרי, כן, בדיוק, היא אשתו הראשונה, ומיד במקביל ללקיחה שלה, הוא לוקח את אחינועם הישראלית. וזה מה שסיפרתי, זה מה שאמרתי, שכאילו
אחרי זה יש את מאחה, שמנה אבשלום ותמר. כן? אחרי זה מיכל חוזרת אליו עוד פעם. נכון? בחברון, מיכל חוזרת. זהו, אחרי זה כהנה וכהנה. הלא מוזכרות בשמם. בת שבע, אנחנו מכירים. טוב, נעצור פה היום. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך קצת עם ביוגרפיות. או, יש שאלה גדולה מאוד. אבל כשזה צריכים עוד זה, אתה עכשיו לקחת שלוש קלטות, אתה תמצא אותו, אני מבטיח לך, הוא שם. אני משתדל תמיד שזה יהיה אותנטי, שזה לא יהיה אני, אלא שזה יהיה הוא. וואו, זאת שאלה גדולה. הם מחולקים לחמישה חומשים, זה אנחנו יודעים. ביקש דוד שיהיה כל הקורא תהילים כקורא בתורה, ולא עלתה בידו. לא, בוודאי שלא. אין סדר כרונולוגי בתהילים, אז זה לא ברור. אם תמצאי, תצלצלי אליי, תגידי לי, מצאתי, יתרון. לא, לא, לא דוד ערך את הספר, זה היו קבצים, ודאי שקבצים גדולים הוא ערך. אני חושב שמי שחתם את תהילים בסופו של דבר זה אנשי חזקיה, בימי חזקיה. ככה לפי המחקרים האמינים, לא ביקורת מקרא וכאלה, הבלים. חזקיה, וכנראה שאחר כך יש גם שיפוצים של זה. למשל, מה שאנחנו נעשה כולדה בשבוע הבא, עוד שבועיים, נראה לפי ההספק, זה הפרק המזויף. נגלה. זו תגובה מתאימה ברגע הנכון. הפרק המזויף. לא, הוא לא בפנים, אל תדאגי. יש פרק קוף נון א', שאותו נלמד בעיון רב, ותראו שהוא שקר וכזב, ולא סתם הוא יצא לספרים החיצוניים. קוף נון א'. כן. תבואו לשיעור, תשמעו. עושים פרסומות לשיעור הבא. לא יודע אם זה יהיה שבוע הבא, נראה לפי... כן, כן.